וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. אומר רש"י, שלח לך אנשים. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, דיינו דיברה לשון הרע על אחיה, ורשעים הללו ראו מה קרה למרים שהיא קיבלה עונש, ולא לקחו מוסר. אז זה להגדיל את חטאם של המרגלים, מילא אדם לפעם ראשונה, אבל אתם ראיתם מה שקורה כשמדברים השנה, איזה עונש קיבלה מרים, אז למה לא למדתם מזה? אז רואים, לא רק שהם חטאו בלשון הרע, הם גם ידעו שזה לא טוב. ובכל זאת, וראו את העונש הזה, בכל זאת דיברו לשון הרע. שלח לך, מה זה לך? לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. כאילו הוא אומר, תשמע, לגבי המרגלים, אני לא רוצה להתערב בעניין הזה. אתה רוצה, תשלח מרגלים. אתה לא רוצה, אל תשלח. למה? כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. אני אומר, אפשר לכבוש את הארץ גם בלי מרגלים. שמה צריך את המרגלים? לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר ותקריבון אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה התייעץ. אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר אלה אתכם מעוני מצרים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא ירשוע. זאת אומרת, יש כאן עניין של אמונה. באים מישהו אומר לך, תשמע, אני אומר לך שהיא טובה. הערב הזו טובה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יצאנו ממצרים, ואמר, אני הוליך אתכם לארץ טובה, וארץ חמדה, וארץ שכל טוב בה יש. אז מה הם היו צריכים לעשות אם היו מאמינים לקדוש ברוך הוא? מה צריך מרגלים? אתה אמרת זה, וכמו ששידוך. בא מישהו ואומר לך, תשמע, אתה מישהו שהוא נאמן עליך. בחורה הזאת היא בחורה מצוינת. אתה עוצם את העיניים ומתחתן איתה בעצימת עיניים, נכון או לא?
זה הקדוש ברוך הוא.
אני נתתי רק כמשל, כן. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לכם שארץ טובה. מה אתם אומרים? אנחנו לא רוצים לראות אותה, לראות אם באמת טובה או לא טובה. אז סימן, אם הם אומרים אנחנו רוצים לדעת באמת או לא באמת, אז סימן שיש להם חולשה באמונה, הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. לכן הם, בסדר, אוקיי, שלח אותם, נראה. ובאמת, מה היה החטא שלהם בסוף? הם אמרו את האמת, הם אמרו מה שהם ראו, זה מה ש... אבל מה, הם גם נתנו פירוש לדבר הזה, פרשנות לדבר הזה. המרגל הוא לא המלך, הוא נותן נתונים למלך, והמלך צריך להחליט לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, כן לכבוש, לא לכבוש. אבל הם גם קבעו, אמרו, או, ארץ הזאת, ארץ אוכלת יושביה, לא כדאי לכבוש, לא כדאי לעלות עליה. אז הם, זה שהם התערבו לא רק במריגול, אלא גם קבעו כאילו מה צריך לעשות, זה היה חטאם, כן. בזה שהם אמרו לא לעלות לארץ ישראל. הם היו צריכים להגיד מה שהם ראו בזה, אבל לא יותר, לא צריכים יותר. משה רבנו לא היה מחליט מה שצריך להחליט.
כנראה בגלל שהיה להם נוח. אוכל עליהם.
טוב, למה הסיבה למרגלים? למה הם... זה בהמשך אומרים, מה הטעם למרגלים? זה, יש כמה סיבות. וגם עניין של כבוד, אבל זה נגיע כשנגידים על זה. אנחנו בפרק י"ז, י"ח, מה? לא, י"ז, סוף פרק י"ז. זה הנושא של... עסקנו כאן בנושא של בנייה, כן. כל כיסויי, וגם עניין של טלטול, כל כיסויי הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלים בשבת. בית אחיזה, מה שנקרא בלשון שלנו ידית, כל דבר שיש לו כיסוי של סיר או משהו שיש לו ידית, אפשר לטלטל אותו. כל כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה לאוחזם בו ניטלים בשבת, מותר לטלטלם בשבת. הועיל ויש להם בית אחיזה, תורת כלים עליהם, זה כמו כלי. אנחנו כבר למדנו שכלים אפשר לטלטל ממקום למקום. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שמותר לטלטל אותם? בכיסויי הקרקעות. אבל בכיסויי הכלים, בין כך ובין כך, ניטלים בשבת. עכשיו, מה זה כיסויי הקרקעות? היו פעם, אני לא יודע אם אתם יודעים, לא היו ברזים. לא היה ברזים. במקום ברזים, היו בורות מים. גם בירושלים, עד היום, יש בורות מים. שאלה. הבור הזה, היו מכסים אותו בחתיכת קרש. היה ברזל או קרש, אבל אז היו קרשים. זה היה כיסוי של, של הבור. עכשיו, הכיסוי הזה של הבור היה לו ידית. שהם מורימים את זה, מחזירים את זה. אבל לא לכל הכיסויים היה ידית. לפעמים היו כיסויים בלי ידית. אז זה מדבר רבי יוסי. בוא נראה. אמר רבי יוסי מדברים אמורים שהם מטלטלים כיסויים, אלא אם כן יש להם בית אחיזה ידית בכיסויי הקרקעות, כגון כיסויי הבורות. אבל בכיסויי הכלים, בין כך ובין כך, בין שיש להם, בין שאין להם בית אחיזה, ניטלים בשבת. דיינו, למה כי זה חתיכת קרש? כשאתה שם את זה, כאילו אתה כמו חלון, סוגר את הבור. למדנו כבר שאסור לסגור חלון בשבת. בחתיכת קרש, כן? זה בונה, כאילו. גם כאן. בגמרא מבואר שבכיסויי כלים ממש, הכל מידים שמותר לטלטלם בשבת. אף על פי שאין להם בית אחיזה. שדינם כדין כלים. אבל בכיסויי קרקעות, כגון כיסויי בורות, הכל מודים שאם אין להם בית אחיזה, אסור לטלטלם בשבת. לפי שנראים כאילו עשויים לסתום בהם את הבור, והרי זה כבונה, כמו חלון שסותמים אותו. לא נחלקו רבי יוסי חכמים, אלא בכיסויי כלים המחוברים לקרקע. לדוגמה, חבית התמונה בארץ, ויש לה כיסוי, החבית היא בתוך הארץ, ויש לה כיסוי. שלדעת חכמים דינם, כקרקע ואין הם להם בית אחיזה, אסור לטלטלם בשבת. דעת רבי יוסי הרי הם ככלים ומותר לטלטלם בשבת, אף שאין להם בית אחיזה. והלכה היא, כחכמים שמחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. זאת אומרת, זה כמו בור, חבית שתקועה בקרקע, ויש על זה כיסוי, זה כמו בור, לכן הם מוסרים את הדבר. טוב, אנחנו באורות. בבקשה. ישראל בתחייתו, סעיף י"ח. אנחנו עסקנו בכוח המדמה. מה זה כוח המדמה? זה הדמיון, שהוא, כוח הזה, אם הוא משתלט ועל חשבון השכל, אז זה מהווה בעיה. כן? דיברנו, אמרנו כמה כוחות יש באדם העיקריים, השכל, הרגש, המדמה והרצון. והרצון, כן. אבל הסדר צריך להיות שהשכל שולט על הרגש ועל הדמיון, מבקר אותו, כן. אחרת האדם, אם האדם הוא רגשן מדי, בלי שכל, לא טוב. ואם הוא מפנטן, מדמיין יותר מדי, בלי שיש ביקורת על הדמיונות, אז הוא לא מציאותי לפעמים, נכון? אז לכן, המבנה הוא כזה, שכל, רגש, דמיון. וכל זה, והרצון כמובן, שהוא מליד את הרצון. בוא נראה את זה בתוכו. כוח המדמה, זה הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת, על ידי שיפת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שמקור ישראל. רוח הקודש הנשגב זה השכל האלוקי. אז במקום שהשכל חזק, אז הדמיון, זה כמו ששני אנשים נפגשים. אחד בעל דמיונות ואחד בעל שכל. אז הוא אומר לבעל השכל, תשמע אדוני, מה אתה כאן מדמיין לך כל מיני דמיונות, כל מיני, בונה לך מגדלים באוויר, כל מיני... זה לא הגיוני, זה לא רע. אז אותו דבר כאן. התורה, שהיא ניתנה, היא שכלית. והיא באה לדחות, או יותר נכון, לצמצם את השפעה של הדמיון. צריך דמיון, אבל לא, לא יותר מדי. שהוכרח להקדים ולבוא לעולם מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה, שהיא אוצר כל הדעת. למדנו את זה פעם שעברה, שהתורה הקדימו לתת אותה, היו צריכים לתת אותה אלף דור, להמתין אלף דור עד שהמין האנושי יתבשל כאילו, ויהיה בשל לקבל את התורה, אבל הקדימו במקום אלף דור לחכות, נתנו אחרי 26 דורות, נתנו את הדורה, את התורה. אומר, מה הטעם הדבר? כי הדמיונות באותה תקופה השתוללו במין האנושי, אמרו, אם נחכה אלף דור, מי יודע לאן הם יגיעו עם הדמיונות שלהם? אז לכן ניתנה התורה שבאה לסדר לנו את הראש, כמו שאומרים. שלא, לא, שלא נהיה יותר מדי בדמיונות.
26
בגימטריה
זה גם שם השם.
נכון. מכל מקום, יסודו היסודי של הדמיון נשאר בישראל. הקורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי, ומתגלה על ידי חיזיון הנבואה, שאור הקודש מתלבש בתוכו ביד הנביאים אדמה. צריך להבין, הדמיון שייך ליופי, לאסתטיקה, לדברים האלה. השכל שייך לאמת. יש שני דברים, כן. דוגמה, אני רואה, אתה רואה בית. אתה יכול להגיד, הבית הזה הוא בית יפהפה. אבל אתה יכול גם לנתח את הבית הזה באופן שכלי, להגיד, הוא כל כך, הוא כל כך יפה, אבל אין אפילו איפה לישון בו. הכל קישוטים, הכל זה, אבל איפה לאכול? זה ארמון. המון עובד לך, יכול לקרוא דבר כזה. שאדם, דבר יפה, אבל באופן הגיוני, חסר שם הדברים. אז הוא אומר, הדמיון, הנושא של הדמיון זה היופי. הוא עוסק ביופי. האמת עוסקת באמת, לא בצד של היופי. אז זה מה שהוא אומר, זה ברמה הפשוטה. ברמה הגבוהה יותר, ביד הנביאים אדמה, דהיינו, הנביאים הם עוסקים בעולם הדמיון, ממשילים משלים, הם בדמיון, למה הדבר דומה, כן? באופן של קדושה. כן? בכל זאת, מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של הספקלריה, שאינה מצוחצכת, דהיינו אינה מהירה. מפני זה, קרובים אומות העולם לתלות קצת מן הערת הנבואה, ורחוקות הן מן התורה, אור התורה. צריך להבין, התורה היא עוסקת בהלכה למעשה. הלכה למעשה זה היגיון, ניתוח, מסע ומתן, הגיוני וכו'. הנבואה עוסקת גם במשלים ודמיונות ודברים כאלה. אבל מה יש בנבואה? יש לנו, אנחנו מכירים, נקרא אספקלריה שאינה מהירה. זה נקרא, כל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו הוא התנבא באספקלריה המהירה. מה ההבדל בין אספקלריה המהירה ואספקלריה שאינה מהירה? אז יש לזה כמה הסברים נאמר. אבל ההסבר הפשוט, שאספקלריה המהירה זה כמו שמשה, שהאור חודר בה בצורה ממש עובר דרכה. זה נקרא אספקלריה המהירה. אספקלריה שאינה מהירה זה שמשה, אנחנו אומרים אטומה, האור לא חודר בה כל כך. כן. מה החדירה הזאת של האור? משה רבנו שהוא נתן את התורה, הוא נתן אותה לא רק באופן כללי ורעיונות ואידאות ודברים כאלה, אלא גם באופן פרקטי, באופן מעשי. מה לעשות? איך לעשות? גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. והחלק הזה הוא דורש שכל. כשאתה הולך לבצע דברים, אתה לא יכול לבצע על סמך דמיונות. אתה צריך לנתח דברים, ולברר דברים באופן הגיוני, כן לעשות, לא לעשות, מתי לעשות, למה לעשות, איך לעשות, כל זה שייך להם, זה משה רבנו. לעומת זה, הנביאים, הם לא עסקו בהלכה, הם נתנו איזה אידאה כללית, איזה רעיונות כלליים. אז אומר כאן חידוש, הוא אומר שאומות העולם, הם לא היו בשלים לקיים את התורה, במילא מה שהם מצא חן ביניהם זה דווקא הנבואה. כי הנבואה דיברה באופן כללי, אבל היא לא דיברה באופן פרקטי, באופן מעשי.
יש להם מקום
דמיין. כן, ממשיכים לדמיין עד היום בעניין. אז לכן הנבואה, הכוונה פרט לנבואת משה רבנו, זה מתאים יותר לאומות העולם, שהם עדיין לא בשלים לקבל את הצד של ההלכה, הצד של השכל, הצד של האם. זה מה שהוא אומר כאן. אבל ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל, והתרתקות, משום חיבור, האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר, כל זמן שאין העולם ראוי לאגד הכל בשכל העליון, מוכרחת היא חכמה תתה למלא את המקום, אשר המדמה ומלבישה הרבה, והיא מבצרת מידת הדין בעולם, על ידי ההתקשרות של הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד, וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש המשטר הממשלתי מצד עצמם. הוא אומר, להחזיק אומה, מדינה וכל זה, אתה לא יכול לחיות בדמיונות. איך מישהו אמר, היה זה ביטוי כזה, מזרח תיכון חדש, שמעתם פעם את הביטוי הזה? פעם. אבל זה היה, מה זה היה? הזיות, דמיונות, דבר הזה. בא מזרח התיכון, תפך לנו על השכם. ואנשים כבר האמינו, כבר סדרו צבא עם מזרח תיכון חדש. עד שבא מלחמת האחרונה, מלחמת... פתאום הוא, היי, צריך צבא חזק. השלום לא מחכה לנו בפתח. ולא רק ש... פתאום אתה צריך להיות הגיוני מאוד. שכלי מאוד, פרקטי מאוד, ברמה הלאומית. הוא אומר, בכל דבר, אתה הולך, מילא, אתה חי במה יהיה לעתיד לבוא, כל דבר, אתה יכול לשאול בדמיונות. אבל כשאתה צריך לנהל מדינה, כלכלה, חברה, משפחה, זה אומרים תמיד לחתן. מה אומרים לחתן? למה קוראים אומרים חתן? חתן זה אותיות נחת. למה אותיות נחת? כי לפני החתונה מה הוא? חי במה? בדמיונות. אבל כשהוא מתחיל לחיות, הוא צריך דירה, הוא צריך פרנסה, הוא צריך זה, הוא צריך זה, מה קורה לו? הוא יכול לדמיין?
לא.
הוא יכול להגיד, אני מדמיין לעצמי שיש לי עבודה.
יורד למציאות.
מה? יורד למציאות. יורד למציאות. זה בדיוק מה שהוא אומר. מכיוון שאנחנו לא חיים בפנטזיות, אנחנו צריכים לנהל מדינה, ממלכה וכל הדברים האלה, אז אנחנו צריכים שכל התורה הזאת תהיה פרנסה, מעשית, עניינית, לא רק ברמת הפרט, אלא גם ברמה הלאומית, אנחנו צריכים לקבל תשובות שכליות לכל דבר.